לבטתי קצת על איזה נושא להמשיך, אבל חשבתי שבגלל שפעם שעברה בכל מקרה הייתה תקלה טכנית קצת, אז אולי כבר נמשיך את הנושא שעבדנו עליו בשבועות האחרונים, לגבי דחיית נפש בפני נפש. אני רוצה להזכיר את הדברים שראינו, ושזה אני משתף במצגת, ננסה להזכיר, והפעם ננסה קצת לעבור לעניינים שקשורים לשאלות הקורונה, למכונות הנשמה, שאלות שעוד פעם אני נשאל עליהן עכשיו, כל מיני מקומות בעולם שלא יודעים מה קורה, אם דברים חוזרים ולא חוזרים, ואין מספיק מכונות על סדר קדימויות, אז ננסה קצת לראות את הדברים, אני משתף אתכם במצגת. תגידו לי כשאתם רואים את המצגת.
רואים.
טוב. אז אני רוצה להזכיר קצת, ממש בקצרה. אנחנו ראינו בהתחלה את הסוגיה בפסחים דף כ"ה עמוד ב', שאומרת שעל שלוש עבירות יהרג ועל יעבור, ואחת מהן שפיכות דמים. אומרים לך, נהרוג אותך או שתהרוג מישהו אחר, אין מה לעשות, לא תהרוג מישהו אחר, אלא אתה תמות בעצמך, בגלל סברת מהי חזית, שמי אמר שאדם שלך יותר אדום מאדם של חברך. ראינו שלדעת התוספות, הדבר הזה נאמר רק במקרה אקטיבי, שאתה צריך להרוג מישהו, אבל לא בהריגה פסיבית. אם זורקים אותך על תינוק, אתה לא צריך לעשות שום דבר, למרות שהתינוק ימות ואתה תחיה. וראינו שרב חיים הביא שתי אפשרויות, האם באמת גם בהרג פסיבי, או שבהרג פסיבי באמת אנחנו אומרים שעדיין גם בהרג פסיבי יש דין של יהרג ואל יעבור, והוא נטה לתמוך באפשרות השנייה, וסבר שזאת גם דעת הרמב״ם, שהריגה פסיבית היא גם כן בעייתית. ודיברנו על ההשלכות שהדברים הם מכוניות אוטונומיות. בשיעור אחר כך ניסו להשוות בין הסוגיה הזאת של יהרג ואל יעבור, לסוגיה של חייך קודמים לחיי חברך. וראינו שכשאנחנו משווים את שתי הסוגיות, נראה על פניו שיש ביניהן סתירה. כלומר, לפחות לפי הרמב״ם. כלומר, בסוגיה של שניים שהיו הולכים במדבר, שם רבי עקיבא אומר, חייך קודמים לחיי חברך. זאת אומרת שאתה קודם. זאת אומרת שאתה, כל עוד אתה פסיבי, אתה לא צריך לוותר ולתת את המים לחבר, אלא הוא ימות ואתה תחיה. ולפי הדבר הזה, לכאורה יוצא בגמרא שאם אתה פסיבי, אתה קודם. והדבר הזה תומך בתוספות, שאמרו שאם זורקים אותך על תינוק, ואתה פסיבי, אתה קודם, אתה לא צריך לעשות שום דבר. ולכאורה הדבר הזה קשה על הרמב״ם, שאמר שאם זורקים אותך על תינוק, אתה צריך להזיז את עצמך הצידה. והמנחת חינוך התקשה, אמר, אני לא מבין את הרמב״ם. איך זה יכול להיות? אומר המנחת חינוך, כמו שראינו, לפי הרמב״ם, גם כשאתה פסיבי, יהרג ואל יעבור. אתה צריך למות, ולא לגרום לתינוק למות. ולפי זה, אומר המנחת חינוך, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? הרי בסוגיה של קיטון של מים, אנחנו רואים שבצורה פסיבית, עדיין, בצורה פסיבית, אנחנו אומרים שהחיים שלך קודמים לחיים של החבר שלך. חייך קודמים לחיי חברך. כך שאל המנחת חינוך, ולכן המנחת חינוך אומר שנראה בפשיטות שהרמב"ם סובר שאפילו בלא מעשה אינו מחויב למסור את נפשו. כלומר, שבאמת הוא חושב שגם אם לא עשית שום מעשה, זרקו אותך על תינוק, כולם חושבים שאתה לא צריך לעשות שום דבר, והתינוק ימות ואתה תחיה, שערי חייך קודמים וחיי חברך. אבל ראינו שיש סברה טובה לחלק בין הסוגיות, וכך ראינו ברב חיים. הסוגיה של קיטון של מים זה לא רצח פסיבי. פשוט לא הצלת אותו. יש לך קיטון אחד של מים, ואתה לא מציל אותו. כלומר, מצוות הצלת נפש, לא תעמוד על דם רעך, בזה חייך קודמים לחיי חברך. בזה אתה קודם לחברך. אבל כאשר מדובר על הרג, אפילו בצורה פסיבית, אז אנחנו אומרים שאתה תמות ולא החבר. ולאור הדברים האלה, אם אני אסכם, ראינו כאן את הדברים, אבל אם ננסה לסכם את הדברים, כדי שנוכל להמשיך עוד. לאור הדברים האלה, יש לנו למעשה שלושה מצבים. מצב אחד, רצח אקטיבי. רצח אקטיבי, זה אומר ש... דורשים ממך להרוג מישהו, ואחרת יהרגו אותך. זאת מציאות אחת, במציאות הזאת אין ויכוח. כולם מסכימים במצב הזה שיהרג ואל יעבור. והסברה בדבר הזה, אדם שלך לא אדום יותר מאדם של חברך. זה מקרה אחד. יש לנו מקרה שני, שזה נקרא לו רצח פסיבי, הרג. הריגה. רצח זה קצת מדי חזק. הריגה פסיבית, והדוגמה שיש לנו, זורקים אותך על תינוק. במקרה הזה של הריגה פסיבית, אז ראינו, לפי התוספות, לא צריך למות בשביל להציל את התינוק. כלומר, בנין הזה, אין דין של יהרג ואל יעבור. לעומת זאת, ראינו שפשטות הרמב״ם גם במקרה הזה יהרג ואל יעבור. יש לנו מקרה שלישי, והמקרה השלישי הוא כשלא מדובר בכלל על הריגה, אלא על מצוות הצלת נפשות. מצוות הצלת נפשות. מצוות הצלת נפשות נלמדת או מלא תעמוד על דם רעך, או אולי זה קשור לרפוא ירפא, לרופאים, אולי מהשבת, לא, מהשבת עבדה, הגמרא מביאה כמה אפשרויות, יש מקום לדון בהם, לא נעשה את זה כרגע. במקרה הזה, אומר רב חיים, שזה פשטות הדברים, על פי רב חיים, אולי לא נכתוב פריחה, זכורה הגמרה שם, חייך קודמין לחיי חברך. רבי עקיבא לפחות. חייך קודמים לחיי חברך. במקרה הזה, אתה קודם. זאת אומרת, רצח אקטיבי, בוודאי שאתה צריך למסור את עצמך. אם לא מדובר על רצח בכלל, אלא על מצוות הצלת נפשות, חייך קודמים לחיי חברך. ואם מדובר על הריגה פסיבית, בזה יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין התוספות, שהתוספות אומרים שאתה לא צריך למסור את עצמך, והרמב״ם אומר שאתה צריך למסור את עצמך. עכשיו, המציאות שאנחנו מדברים עליה, נתנו שתי דוגמאות. דוגמה אחת שדיברנו עליה עד עכשיו לגבי רכבים אוטונומיים. אני מאוד רוצה להמשיך ולחזור אליה, אנחנו נעשה את זה, אבל אני רוצה עכשיו לחזור לדוגמה שבה פתחנו את השיעורים לגבי מכונות הנשמה. כאשר אנחנו מדברים על מכונות הנשמה, כאשר אנחנו מדברים למי לתת מכונת הנשמה, אנחנו מדברים לא על הרג, לא על רצח, אנחנו מדברים על מצוות הצלת נפשות. וזה הבדל עצום, עצום, כמו שאמרנו, הרג, אף אחד לא מדבר, אין דבר כזה שאנחנו נתיר הרג, אנחנו לא מדברים על הרג, אנחנו מדברים על מצוות הצלת נפשות. ואני אסביר טיפה יותר, כאשר אנחנו מדברים על הרג, אנחנו ראינו שאתה תמות, אל תהרוג את החבר שלך. יש לנו דבר דומה בגמרא בסנהדרין, דף עין בית, אני רוצה להוסיף פה שקופית. רק שנייה, אז אני אקח צידה. נוציא אותו. לא רוצה את הדבר הזה. אוקיי.
גם במכונות הנשמה יכול להיות מצב של הרג. אם חיברנו כבר מישהו למכונת הנשמה, ומגיע מישהו שלכאורה עדיף, האם מותר לנתק אותו?
נכון. אז גם במכונת הנשמה יכול להיות מצב של הרג, אבל מאוד חשוב לחלק מן הדברים. גמרא בסנהדרין עם בית עמוד א', אמר רב הונא, קטן הרודף ניתן להצילו בנפשו. כסבר רודף אינו צריך התראה, לא שנה גדול ולא שנה קטן. אי-טיווי, כלומר, אם מישהו רודף, הורגים אותו. אי-טיווי, רב חיזה לרב הונא, יצא ראשו, אין נוגעים בו, לפי שאין דוחים נפש בפני נפש. ואמרי, רודף הוא שנייתם, במשמיה קרד פלם. פשטות הגמרא, שכאשר מדובר על עובר במאי אמו, במקרה כזה, אם העובר מסכן את אמא שלו, אנחנו הורגים את העובר כדי שלא יסכן את אמא שלו. אבל אם העובר הוציא ראשו, במקרה כזה לא נוגעים בעובר, לא נוגעים בילד, למרות שהוא מסכן את אמא שלו. כלומר, כאשר מדובר על עובר, אז אם הוא מסכן את אמו, הורגים אותו. רשי מסביר, יש מקום לדון בזה, אני מביא שיטת רשי, עובר איננו נפש. כאשר הוציא ראשו, כלומר מדובר על נפש, במקרה כזה, לא הורגים את התינוק, למרות שמסכן את חיי אמו. מהגמרא הזאת אפשר ללמוד בצורה ברורה, לא דוחים נפש מפני נפש, אפילו, או לא אפילו, ואין הבדל בין תינוק למבוגר. זה לא משנה תינוק, מבוגר, לא דוחים נפש מפני נפש. זה מאוד חשוב מה שרבודי אמר קודם לגבי מכונות הנשמה, שתכף נדבר על ניתוק, אנחנו לא מנתקים כדי להציל מישהו אחר. יש לנו ירושלמי נוסף, שגם הוא משמעותי מהבחינה שלנו, והירושלמי אומר, ירושלמי מפורסם, אומר, תני, סיעות בני אדם שהיו מהלכים בדרך, פגעו להם גויים, ואמרו, תנו לנו אחד מכם ונהרוג אותו, ואם לא הרי נורגים את כולכם, אפילו כולם נהרגים, לא ימסרו נפש אחת מישראל. כך אומר הירושלמי, כלומר, אומרים, אם אתם לא תביאו לנו מישהו, נהרוג את כולכם. יהרגו את כולם ולא ימסרו נפש אחת מישראל. אם ייחדו להם אחד, כגון שבע בן דכרי, אז ימסרו אותו ואל יהרגו. אם אמרו, תנו לנו את פלוני, אז ימסרו אותו, וגם אז יש מחלוקת. אמר רב שמעון בן לקיש, והוא שיהיה חייב כשבע בן בכי. כלומר, רב שמעון בן לקיש אומר, זה רק אם הוא חייב כשבע בן בכי, אם הוא לא חייב מיתה כשבע בן בכי, אנחנו לא נמסור אותו, גם אם בחרו בו. ובניגוד לדבר הזה, רבי יוחנן אמר, אף אבי שאינו חייב מיתה כשבע בן בכי. אז יש לנו מחלוקת, אם הם אמרו שם של בן אדם, האם זה דווקא כשהוא כמו שבע בן בכי, שזאת דעת ריש לקיש, כך פסק הרמב״ם, או כל אדם, וכך פסק בסקור הרבה ראשונים, כמו דעת רבי יוחנן, אבל דבר אחד מוסכם, אם לא אמרו שם, סתם בן אדם, אפילו בן אדם אחד, מול רבים, לא מוסרים אותו. זאת אומרת, שאנחנו יכולים ללמוד מכאן, עוד כלל, כולם מסכימים, אם לא אמרו שם של אדם, לא מוסרים אדם אחד להריגה, למרות שימותו רבים. כלומר, מכאן אנחנו יכולים להבין, אין דוחים נפש מפני נפש, אפילו יחיד להצלת רבים. אז יש לנו כאן סוגיות ברורות שאומרות, שמה, לא דוחים נפש מפני נפש, אפילו לא יחיד להצלת רבים, ולא משנה הגיל. הדבר הזה קצת מפתיע כשאנחנו רואים את המשנה באוריות. כי המשנה באוריות אומרת שכהן קודם ללוי, ולוי לישראל, וישראל לממזר, וממזר לנתין, מנתין לגר, וגר לעבר משוחרר. אם מתי בזמן שכולם שווים, אבל אם היה ממזר תמיד חכם וכהן גדול עם הארץ, ממזר תמיד חכם, כהן, קודם לכהן גדול עם הארץ. אז זה מפתיע. כאן אנחנו רואים שיש סדר קדימויות. לפני רגע אמרנו, לא דורכים נפש בני נפש, כולם אותו דבר. ופה רואים שיש סדר קדימויות, יש כהן ולוי וישראל וממזר, זה יכול להיות. אמרנו, אין הבדל, תינוק, מבוגר, איך זה יכול להיות? ומה התשובה לדבר הזה? התשובה היא פשוטה.
שמדובר על עבודת קודש, כלומר, שאם אנחנו נותנים עכשיו סדרי עדיפויות לנגיד עליות או ברכות או דברים כאלה?
אז תגיד, אולי עבודת קודש, אולי... עכשיו, זה יכול שאתה צודק, אבל יש קודם כל חלוקה אחת ברורה, שצריך להבין אותה, וזאת חלוקה כל הזמן שצריכה להיות בראש שלנו, וזה קשור לדברים שאמרנו קודם. וזה, כאשר מדובר על הרג כאשר אנחנו מדברים על הרג, אז לא דוחים נפש בפני נפש. אין הבדל בין גדול הדור לבין ממזר. לא הורגים בן אדם ולא ננתק מכונת הנשמה אחת כדי להציל מישהו אחר. לא ננתק, הדוגמה שאמר רב אודי קודם, לא ננתק. רק מכונת הנשמה כדי להציל מישהו חשוב יותר. המשנה שלנו מדברת על מצוות הצלה. וכך יש סדר קדימויות. אני לא דוחה מישהו מפני מישהו במצוות הצלה, אני יכול להגיד שהאדם הזה קודם לאדם הזה, אבל זה רק במצוות הצלה ולא בהרג. אז כל החלוקה שעשינו היא מאוד קריטית, צריך להבין שלא נתבלבל בדברים האלה. ועכשיו אני אחזור למה שאמרת, תכף אנחנו נשמע את הדברים. אני אומר, כל זה בעיקרון, בהקשר של כהן קודם ללוי, לוי לישראל, ישראל לממזר, כאן רוב הפוסקים בדורנו חושבים שזה לא קיים היום. אני אתן לכם למשל ציטוט קצר, דברים שאמר רב שלמה בן זלמן אוירבך. רב שלמה בן זלמן אוירבך אומר, עיין סוף מסכת הוריות, משנה וגמרא, סדר עדיפויות וכולי, אבל הוא אומר, חושבני, שבזמננו קשה מאוד להתנהג לפי זה. אני רוצה לשאול אתכם עכשיו, למה? למה רב שלמה זלמן אוירבך אומר, קשה להתנהג, היום לא עושים את זה. גם הרב פיינשטיין אומר דברים דומים, אני הבאתי כאן את רב שלמה זלמן, אבל דברים דומים לדבר הזה, אומר גם הרב פיינשטיין, בשו"ת אגרות משה, חושן משפט, חלק ב', סימן עם ד' אות א'. למה? למה היום לא נוהגים את זה? לא מקדימים?
נגד משנה אפילו, הם עוברים על דברי המשנה.
נגד משנה, למה לא עושים את זה? אתה אומר שזה נגד, עוד פעם, מי דיבר?
איך יש זכות לאחרונים לחלוק על משנה?
מי מדבר?
אליאור.
אליאור, אז מה אתה אומר אליאור?
איך יש להם זכות לחלוק על משניות, לפוסקי דורנו?
אז אליאור אומר, איך הם יכולים לחלוק על משניות? איך הם יכולים? אני רק צריך להגיד במשנה, ושם בגמרא מבואר, שיש עוד דוגמה, שזה למשל איש ואישה, שאיש קודם לאישה. אז איך זה יכול להיות? איך הם יכולים להגיד שהדבר הזה לא קיים בדורנו? אני חייב להגיד שיש מי שרצה להבשות שבט הלוי, בחלק י' סימן קופסמך זין, הוא רוצה להגיד שאולי דין המשנה קיים גם היום, אבל גם הרב פיינשטיין, גם רב שלמה זלמן, אומרים שזה לא קיים היום, שלא עושים את זה היום. מה אתם אומרים? אליאור אומר, איך זה יכול להיות? נגד משנה, איך הם יכולים להגיד שמשנה לא קיימת היום? אני, כן, תראו לכם היום, כאילו היום הגיע, בוא נאמר, עם הארץ, שחקן כדורגל, כדורסל, זמר, מהנחשבים, מהסירייה הפותחת במדינה. ומגיע רב, תמיד חכם, הזמר לא יודע כלום. כלום, מגיע תלמיד חכם, רציני, זוכרים את המשנה, כן? המשנה אומרת, ממזר, תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ, ממזר תלמיד חכם קודם, אז יש עם הארץ, לא יודע כלום, לא יודע משנה אחת, פסוק אחד לא יודע, הוא יודע לשיר שירים, זמר, ממלא 10,000 אנשים, דוגמאות אחרות של איש ואישה או דברים אחרים שראינו, יבוא רופא דתי ויגיד, טוב, אני מטפל קודם כל ברב הזה, שאף אחד לא מכיר אותו בכלל, מאיזה עיירה, אבל הוא תמיד חכם.
אז יש סיכון לחילול, לא לחילול השם מכוון, אבל שבדיעבד... מה?
אני לא רואה בגלל המצגת, אז רק תגידו לי את השם, כי זה מפתיע.
דרכי שלום.
שי, השם זה שי.
שי. כן, דבר.
יכול להיות שבגלל, כמו שהרב אליעזר אמר, שבעצם מדובר פה על דרכי שלום, שאם אנחנו עכשיו מתחילים לתת עדיפויות לרבנים ולאנשי ציבור, אז זה נראה לא טוב בעיני הציבור, ויכול אפילו גם לגרום לסוג של ביקורת על, על, על דברי תורה.
אז שי, הוא אומר, יש כאן דבר שיראה לו טוב, שיגרום לחילול השם. הרב גלינסקי אומר, דרכי שלום. דרכי שלום זה דבר שמזכיר דבר אחר שאנחנו רגילים היום להציל גוי בשבת, לחלל שבת כדי להציל גוי. אז אולי דרכי שלום, זאת הסיבה. זה לא נשמע טוב, אי אפשר. כאילו היום זה לא עובד. אז זאת יכולה להיות אפשרות. אולי דרכי שלום. רב שלמה מתנה לא מסביר את עצמו. הרב פיינשטיין בתשובה, מתוך הדברים שלו נראה שיש לו איזה הסבר מאוד מעניין, הרב פיינשטיין, הוא לא מעריך, אבל ככה נראה בדברים שלו, שהוא אומר, כדי להציל את התלמיד חכם למשל לפני המארץ, אתה צריך שהתנאים יהיו לגמרי שווים. כלומר, אתה צריך שהם יהיו בדיוק באותה רמת סיכון, באותם סיכויי הצלה, ו... להגיד שבדיוק הכל שווה, אנחנו לא יכולים לחשב היום. ובעילה שלא יכולים לחשב היום, אנחנו לא עושים את סדר העדיפויות הזה. זה קצת מזכיר כמו בן צורר ומורה, לא היה ולא נברא, כי צריך שאביו ואימו, כמותם יהיו שווים, והכל יהיה שווה, וכאילו... אז זה אומר, זה רק בתנאים ממש שווים, וזה לא, לא מעשי היום. יש דבר מאוד מעניין, מאוד מעניין, יש תשובה קצרה, שכתב הרב שכטר, הרב של ישיבה אוניברסיטי, בעקבות השאלה שאנחנו גם דנים בה, של נפש בפני נפש לגבי מכונות הנשמה בקורונה. עכשיו, התשובה קצרה, אין בה כמעט מקורות, אבל הוא אומר כמה הערות מאוד מעניינות שם. אחת הערות שהוא אומר בקצרה, שאולי... מה הסיבה בכלל לסדר העדיפויות? למה יש כהן קודם ללוי, לוי לישראל, ישראל לממזר? למה? עכשיו, קודם כל אני מזכיר, אנחנו לא מדברים על הרג, אנחנו מדברים על מצוות הצלה, לא להרוג. מה הסדר? מה ההיגיון שקובע את הסדר הזה במשנה? אז הוא אומר, ההיגיון שקובע את הסדר במשנה, זה מה... עם ישראל צריך יותר. מה כלל ישראל צריך עכשיו? אנחנו יודעים, אנחנו לא פרטים, יש יחידה, כלל ישראל, יש ראייה כוללת, אנחנו נוראים שם על מצוות הצלה, לא על הרג. אתה מודד, מה עם ישראל צריך יותר? אז הוא תשמע, אני עכשיו קצת מוסיף, אבל בעיקרון, בזמן המשנה או בית המקדש, יש כהן, לוי וישראל, יש דברים, עם ישראל צריך עכשיו יותר כהן, צריך לוי, צריך יותר תלמיד חכם, אתה צריך לדון מה עם ישראל צריך יותר. עכשיו, אם אתה דן מה עם ישראל צריך יותר, אז מצד אחד ברור, שתלמידי חכמים, וזה ברור שעם ישראל צריך במובן העמוק יותר. מצד שני, יש משהו במציאות המודרנית, שבאמת אנחנו מאוד מחשיבים, אנשים, במובן החיובי אני אומר עכשיו, באמת מחשיבים חיי אדם, ומחשיבים אנשים, ומתייחסים ואומרים כל אחד, יש לו כל מיני דברים שהוא נותן ויכול לתת, ואתה אף פעם לא יודע, זה עכשיו לא נותן, אולי בעתיד הוא ייתן יותר, ויש המון דברים שנשים נותנות היום הרבה יותר מגברים. אז בהקשרים האלה, יכול להיות שהיום, הדברים האלה לא מדידים. חלק מהם אולי פחות רלוונטיים, כי גם אין בית מקדש, אין דברים אחרים, וחלק מהם אולי לא מדידים כל כך. שקשה לנו לתת כל מיני קביעות, ולכן אתה אומר, טוב, כולם, בסופו של דבר, אתה לא יודע מי יתרום, אתה יכול להגיד עכשיו, ברור שתלמיד חכם תורם יותר, ברור שתלמיד חכם יתרום יותר מזמר שמביא 100,000 אנשים לשמוע אותו. מצד שני, יכול להיות שיש נקודות של עתיד, של דברים שמשתנים, יכול להיות שאפילו יש השפעות אחרות, שפעמים אולי, לא יודע, אנשים מצליחים לגרום בריאות נפשית להרבה אנשים, להחזיר אותם, קשה לדעת, זה לא בדיוק המאה ארצות בצורה הפשוטה של פעם. אז בגלל הסיבות האלה, אולי נסכם אותם רק בקצרה, בגלל הסיבות האלה אנחנו לא כל כך נוהגים להתחשב עם הכלל הזה, נכתוב כאן, זו מדוע לא פועלים כדין המשנה. אז א', אמרנו אולי דרכי שלום, חילול השם, אולי זאת הסיבה. ב', אמרנו, המשנה קיימת רק בתנאים שווים. הסיכון שווה, זה ההצלה, זה ה... וכדומה, וקשה להעריך זאת היום. וזה הרב פיינשטיין. ודבר שישי שהוא קצת מחודש, אבל הזכרנו שייתכן שסדר העדיפויות במשנה הוא לפי התרומה לחברה. וייתכן שכיום קשה לקבוע את רמת התרומה, ולעיתים נשים תורמות הרבה יותר מגברים וכדומה. אני כותב כאן, על פי הרב שכטר. בכל אופן, כל הדבר שאנחנו פעלנו כאן היום, זה אחרי שהבנו פעם שעברה שיש הבדל בין הרג לבין מצוות הצלה, אז כאן אנחנו באים ואומרים, יש הבדל בין הרג לבין מצוות הצלה, ולכן, לגבי מצוות הצלה, אנחנו יכולים לתת אולי סדר עדיפויות, אמנם לא סדר העדיפויות של המשנה, כי זה לא כל כך קיים היום, אבל אנחנו נראה סדר עדיפויות, או אולי ניקח דבר אחד שכן פוסקים אומרים, פוסקים אומרים שאם מדובר למשל על רופא שיכול להציל אנשים, בזמן מגפה וכולי, לרופא הזה יש סדר קדימויות. למה? כי הוא יותר חשוב עכשיו לחברה. כלומר, אם יש למשל רופא שמטפל בקורונה, ועכשיו הרופא הזה בעצמו נפגע מקורונה, אנחנו ניתן לרופא קדימות. א', אולי ניתן לו קדימות כי הוא בעצמו טיפל ומגיע לו, ובטח חברה צריכה אותו יותר. אז יש מקרים, טוב אולי כאן, יש מקרים שגם היום ניתן קדימות, כמו לרופא שיכול להציל נפשות, או לרופא שטיפל בחולי קורונה ונדבק, שאולי אנחנו נציל אותו קודם, נציל אותו תחילה, כי הוא יכול לרפא אחרים, ולכן הוא יותר חשוב לציבור. אז יכול להיות שעיקרון הזה יהיה קיים, אולי במקרים אחרים קצת, זה דברים שכן אנחנו אומרים גם בימינו. אז אנחנו התקדמנו בדבר הזה, ואנחנו צריכים לראות עכשיו, אז מה הם הכללים? איך אנחנו קובעים כללים שבאים לבית חולים כל מיני אנשים, צעירים, מבוגרים, חולים ברמה כזאת אחרת, וזה בעזרת השם נראה בפעם הבאה.